ערב טוב.
שלום וברכה, אני שב ומתנצל על הביטול הכפול מימי חמישי הקודמים. האחרון היה מדין מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אז היה צריך להיות בגנות של הגלות המתוקה שם. מלא גנות, כדי להתמלא מזה הרבה שבח בעזרת השם. נמשיך כסדר ההגדה. אני רוצה עוד מעט להיכנס לפתיחה הקודמת לארבעת הבנים. לנסות להיכנס קצת בעיון למחלוקת בין זומה וחכמים. של רב לזר בן עזריה, של כבן 70 שנה, לראות את הכל, אבל קודם לכן, לעניות דעתי, פשוט המחלוקת הזאת קשורה לכל מבנה ההגדה כולו, לאורך כל הדרך. אז נזכר, המשנה אומרת אצלנו, בדף קי"ז, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו, רביעי גומר עליו את ההלל. ואומר עליו ברכת השיר, גומר את ההלל, הכוונה היא את מה שיש אחרי הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם ובצא את ישראל ממצרים, שכל זה עוד היה לפני כוס שני, נכון? ואחר כך היה ברכת גאלנו וגאל את אבותינו וגאל ישראל. אז שתינו כוס שני, שולחן עורך, על כל מה שמתלווה, וברכת המזון. כוס שלישי מברך על מזונו, ואז עוברים לגמירת ההלל. גמירת ההלל היא כבר לא עניין יציאת מצרים, אלא היא בעצם עוסקת בגאולה העתידה. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, וכו' וכו'. גומר עליו ההלל, ואומר עליו ברכת השיר. ברכת השיר, שם ידונו בהמשך, נשמעת קולך, יעלילוך, הגמרא כאן תדון בהמשך בכל עניין המשנה הזאת, אבל המשותף לכל עניין מה שעליו אומרים את הכוס הרביעי, הוא שכל זה עוסק בעצם בעתיד. אנחנו כבר לא עסוקים ביציאת מצרים, אלא בעתיד לבוא. מסיים את המשנה בין הכוסות הללו, אם רצה לשתות, ישתה. בין הכוסות הללו, אומר רש"י, בין הראשונים לאחרונים, אם רצה לשתות, ישתה. לאו דווקא בין השניים הראשונים לשניים האחרונים, דהיינו בין זכור לפרה, אלא בכלל בין הראשונים, גם בין שקלים לזכור וגם בין זכור לפרה, כמו שאגב יש השנה. אנחנו נקרא השבת פרשת שקלים, סליחה, אני כבר מחבר את זה לארבע פרשיות, בין הכוס הראשונה לכוס השנייה, מיד תראו למה חיברתי את זה לארבע פרשיות, בין הכוס הראשונה לכוס השנייה, ובין הכוס השנייה לכוס השלישית, אם רצה לשתות, ישתה. בין הכוס השלישית לכוס הרביעית, לא ישתה. למה חיברתי לארבע פרשיות? כי הירושלמי עושה את החיבור הזה. חיבור מוזר. ובו אני רוצה לפתוח. הירושלמי אומר, המשנה לא מסבירה כלום. בין שלישי לרביעי, לא ישתה. זהו. רש"י מביא כאן במקום, הרשב"ם, מצאתי בגמרת ירושלמי למה לא ישתה, כדי שלא ישתכר. אי, אבל הרי גם בראשונות הוא יכול להשתכר. אז הירושלמי מחלק בין שתייה תוך כדי הסעודה לשתייה לאחר הסעודה. אבל בירושלמי אחר, שאגב רש"י מזכיר גם אותו, אבל לא כאן, אלא במסכת מגילה לגבי ארבע פרשיות, וזה לא ירושלמי על פסחים, זה ירושלמי במגילה, כתוב כך. המשנה אומרת במסכת מגילה את סדר הפרשיות שקוראים. בשנייה זכור, בשלישית פרה, ברביעית החודש הזה לכם, בחמישית חוזרין לכסדרן. קפצנו לארבע פרשיות, בלי קשר בכלל. למה? אומרת אומר הירושלמי, רבי בו בשם רבי חייא בר אשי, אין מפסיקין וכולי וכולי, אין מפסיקין בין פרה להחודש, בין פרשה שלישית לפרשה רביעית. אמר רבי לוי, מעניין מאוד, סימני הון דאילין פרשתה, אם אתה רוצה לזכור סימן, זה סימן לגבאים, באיזה פרשיות אסור להפסיק, סימני הון דאילין פרשתה, בין הכוסות הללו, אם רצה לשתות, ישתה, בין השלישי לרביעי לא ישתה. אם תשכח בארבע פרשיות, אז תזכר מארבע כוסות. משונה קצת, אני הייתי חושב הפוך קצת, להיזכר מארבע כוסות זה מסובך. אבל אם כשאתה עוסק בארבע פרשיות תשכח איפה מפסיקים, איזה מה, תשכח איפה מפסיקים, אז כל כך מסובך, יש דברים יותר קשים בחיים, שאפשר לחיות בלי סימן. סימני הון דאילין פרשתה, אתה רוצה להבין את הסימן לפרשיות האלו, הסימן הוא במקביל הכוסות. כמו שבכוסות למדנו במשנה, בין שלישי לרבי לא ישתה, כך בפרשיות. זה לא יכול להיות הפשט הפשוט סתם, זה סימן. זה אגב גם שני מקורות מקבילים, זה שתי משניות. זה לא שרב לוי בא ואומר, מה שאנחנו המוראים אמרנו, זה כמו דומה למה שאמרו תנאים לגבי ארבע כוסות, גם שם זה היה משונה. זה שתי משניות שעוסקות בארבע וארבע, והעיקרון בהם הוא שבין שלישי לרביעי לא מפסיקים. לי נדמה שערב ארבע הפרשיות, אנחנו ערב פרשת שקלים, הבנת עניין כוס שלישי וכוס רביעי ומבנה הלילה וסדר ההגדה מחוברים חיבור מאוד מאוד גדול להבנה הזאת של ארבע הפרשיות. לזה מתכוון רבי לוי כשהוא אומר סימני הון דאילין פרשתה, בין ארבע כוסות הללו אם רצה לשתות ישתה, בין שלישי לרביעי לא ישתה. ומתוך ארבע הפרשיות נכנסים בכלל לעניין פסח וניסן ויציאת מצרים וארבע כוסות. ואני רק פותח בזה, מחזור לזה בעזרת השם אחר כך. אני רוצה להתחיל את הכל בתחילתה של ההגדה. הפעם הקודמת עסקנו בארבעה בנים. עוד לפני ארבעת הבנים מופיע המעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובין בבני ברק, היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. החלק הזה בהגדה הוא בעצם המשך של מה שנאמר לפני כן על עבדים היינו. בסוף עבדים היינו, שהגיע אחרי מה נשתנה להזכירנו, אמרנו, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר, הרי זה משובח. אז טבעי שבא עכשיו מעשה על חכמים ונבונים ויודעים את התורה, שהיו מספרים כל הלילה ביציאת מצרים. בסדר גמור. אבל החלק הבא, החלק אחרי זה, אחרי החלק הבא, הוא ברוך המקום, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים שעסקנו בו בפעם הקודמת. ושם זה ברור לגמרי איך זה ממשיך. כי כיוון שאתה עוסק בסיפור יציאת מצרים, ועניין כל ההגדה, כמו שאנחנו אמרנו, גוד אגיד, לגוד, גוד אחית, לגוד אסיק, למשוך את הילד, למשוך, להמשיך את הדברים, כל ילד לפי עניינו, החכם לפי עניינו, והרשע לפי עניינו, והתם, והשאינו יודע לשאול, אז אני מברר את ארבעת הבנים. בסדר גמור, כולם חייבים לספר. עכשיו מופיע חלק באמצע שאותו צריך לברר. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. והחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. הרבה שאלות יש לברר בנושא הזה, אבל ראשונה שבהם, ואליה אני ארצה להיכנס בהמשך מעקבות ההקדמה שדיברנו, מה בכלל זה עושה בהגדה של פסח? כל הדברים הללו של רב לזר בן עזריה, מה עניינם פה בהגדה? הרי במה עוסק רב לזר בן עזריה בדרשת בן זומא? בפסוק שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. הפסוק הזה לא קשור לליל הסדר. הפסוק הזה שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך מדבר על איזו מצווה? על מצוות הזכרת יציאת מצרים של כל יום ויום בשנה. מה לזה ולסיפור יציאת מצרים? המקור למצוות סיפור יציאת מצרים הוא פסוק אחר לגמרי. מצוות עשה של תורה, כך פותח הרמב״ם בפרק שביעי בהלכות חמץ ומצה, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שיראו לנו בלילה הזה, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ומניין שבליל 15 בניסן, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה בשעה שמצא ומרו. עכשיו מקור הוא זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים והגדת לבנך. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, זה שייך להלכות קריאת שמע וברכותיה, זה שייך לענייני תפילות שחרית וערבית. חידש בן זומא חידוש, ואמר אותו רב לזר בן עזריה, שפסיקתו כדרשת בן זומא, שצריך להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. נפקמינה לכל יום ויום, נפקמינה לתפילת ערבית שקודמת לליל הסדר. אבל מה נפקמינה להגדה של פסח? ולכן אמרי, הרי כולנו זוכים, זאת הרי משנה מפורשת במסכת ברכות. זאת המשנה הגומרת את פרק א' במסכת ברכות, בדיוק מילה במילה. אז השאלה הבסיסית זה מה זה מחפש פה בכלל בהגדה של פסח. עוד רגע נדבר, כהתחלה של הכל, מה זה מחפש אחרי המעשה ברב לייזר ורבי יהושע. אבל מה זה בכלל עושה בהגדה של פסח? כל פסקה אחרת בהגדה של פסח כמדומני, קשורה לליל הסדר עצמו. לעניין סיפור יציאת מצרים. הלכות שנאמרות תוך כדי הגדה של פסח, ודאי וודאי קשורות לליל הסדר. כל שלא אמר שלושה דברים הללו לא יצא ידי חובתו בפסח. זה לא דין בכל השנה. יש עוד המון דינים ששייכים לזכר ליציאת מצרים. מה ההבדל בין הזכרת יציאת מצרים של שחרית וערבית לתפילין ולכל שאר המצוות שמזכירים את יציאת מצרים? אז מזכירים עכשיו את כל המצוות שעוסקות בהזכרת יציאת מצרים, זה הרי דין אחר לגמרי. זאת השאלה בעצם הקשה ביותר שמופיעה פה באמר רב לזר בן עזריה. באמת אין לנו עוד ציטוט כזה של משנה שלא נמצאת במסכת פסחים, שלא קשורה לענייני ליל הסדר. יש לנו ציטוטים אחרים של משניות, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, זה פסחים, זה שייך לערבי פסח, זה שייך אלינו להגדה. אבל תוך כדי, כדאי בכלל ללמוד רק רגע את המשנה הזאת של רב לזר בן עזריה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות, ואני מדלג על דברי רב לזר בן עזריה כדי להתמקד במחלוקת בן זומא וחכמים. וקודם כל כמה שאלות. עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. כשחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו שימי חייך העולם הזה מתי? ביום או בלילה? ביום, ודאי ביום. הרי לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, זה חידוש של בן זומא. זאת אומרת שברור לכולנו שמצוות הזכרת, אני עוד לא יודע למה זה נכנס בהגדה, אבל אני משאיר את זה בצד עכשיו. אבל אם אנחנו עסוקים לרגע בחלוקה שבין מצוות הזכרת יציאת מצרים של כל יום ולילה למצוות סיפור יציאת מצרים של ליל הסדר, ואיננו עסוקים עכשיו באופי השונה של המצוות, בזה כבר דיברנו. אנחנו יכולים להחלק כאן חלוקה חשובה. ברור שחיוב הזכרת יציאת מצרים העיקרי הוא ביום, וחיוב סיפור יציאת מצרים הוא בלילה. נכון? זה פשוט, זה מחייב הבנה. מצוות סיפור יציאת מצרים של זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מדויקת ברמב״ם כשהוא מתחיל בהלכות חמץ ומצא בליל הסדר שיכולה להתקיים דווקא בלילה. ומניין שבליל 15 בניסן, כלומר סיפרת את סיפור יציאת מצרים ביום, לא יצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים. ואילו מצוות הזכרת יציאת מצרים, עניינה העיקרי הוא הימים. זה הפסוק. הבן זומה עוד רגע נברר את העניין וחידש שמהריבוי של כל אנחנו לומדים גם את הלילות. אבל אלמלא הריבוי, אז יש חלוקה בסיסית. הזכרה ביום וסיפור בלילה. זה לא דבר הוא. צריך להבין מה עניינו של היום בחובת יציאת מצרים והזכרתה, סיפורה, מה עניינו של היום ומה עניינו של הלילה בחובת הזכרת יציאת מצרים. למה כך נקבע? שנית, הריבוי של בן זומה הוא מכל ימי חייך. כל ימי חייך הכל מיותר, או הכל מרבה. אפשר להסתפק בזה שיש כאן מילה נוספת, אבל אנחנו רגילים לנסות להבין קצת יותר. הכל, מה הוא בא בעצם ללמד? המושג הזה של כל ימי חייך. אם הייתה התורה רוצה להגיד שיש חובת הזכרת יציאת מצרים ביום ובלילה, היא הייתה אומרת ביום ובלילה, או היא הייתה אומרת למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, נקודה, היא הייתה חוסכת את כל המילים. אם אמרה התורה כל ימי חייך, היא אפשרה לי או חייבה אותי ללמוד ריבוי מכל. כלומר, להבין שיסוד המצווה הוא היום, זה כבר אמרנו שצריכים לברר למה הזכרת יציאת מצרים עניינה היום, ולרבות משהו דווקא מהמילה כל. מה המילה הזאת באה להגיד? כי הלימוד של בן זומה והלימוד של חכמים מהמילה הזאת הוא כל כך הפוך. בן זומה אומר, הכל הזה בא לרבות את הלילה. חכמים אומרים, הכל הזה בא לרבות את ימות המשיח, את העתיד לבוא. והערה אחרונה, כשנמצאים בבן זומה וחכמים, רק בוויכוח ביניהם. נעשה רק רגע חשבון, וזה חשבון פשוט. הלכה כבן זומה. לכן אנחנו עוד מעט בערבית נזכיר יציאת מצרים בלילות. נכון? הלכה לא כחכמים. זה אולי החידוש הראשון של רב לזר בן עזריה, כשהוא יוצא ופוסק שהלכה כבן זומה ולא כחכמים. כי בפשטות הייתי פוסק כחכמים. הלכה כבן זומה, אז צריך להבין את ההלכה הזאת לכל הכיוונים שלה. אם הלכה כבן זומה, הערה האחרונה במשנה הזאת, אני עכשיו לומד את המשנה בברכות, זה בעצם במשנה. נכון, היא רק נמצאת פה בהגדה, אני כבר הזכרתי בהתחלה שצריך להבין מה היא עושה פה כהקדמה להגדה של פסח. אבל נחזור רגע למשנה. אם הלכה כבן זומה, זאת אומרת שהריבוי של כל משמש ללמד על הלילות. משמע שמה יהיה בימות המשיח, אליבא דבן זומה? לא נזכיר יציאת מצרים. כי הרי אם אני משתמש בכל ימי חייך כדי ללמוד על הלילות, אין לי לימוד פנוי ללמוד על ימות המשיח. שאם לא כך, יגיד להם בנזום על החכמים ימות המשיח מכלל המשמע, מה צריך בכלל לימוד? אם בנזום החולק, בסדר, והוא אומר שכל בא לרבות את הלילות, משמע שלדעתו לימות המשיח לא נזכיר יציאת מצרים. למה אני מזכיר את זה? כי אפשר להתבלבל מהמשכה של הגמרא. הגמרא בברכות בהמשך מביאה מחלוקת, את המחלוקת הזאת בין חכמים לבין זומא, ואומרת שחכמים ובן זומא נחלקו. אמר להם בן זומא לחכמים, הרי כתוב, הנה ימים באים נאום השם, לא תאמרו עוד חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם, ושם מדובר על שיעבוד גלויות, שרוציב אשר הביא מארץ צפון וכו'. אמרו לו חכמים לבן זומא, לא הבנת את הפסוק. לא שתהיה יציאת מצרים בתהילה לגמרי, אלא שתהיה גאולה שיעבוד גלויות, הגאולה העתידה שעוסקים בעיקר, ויציאת מצרים תפל. והם מוכיחים שמבחינת הפסוקים, כשאומרים לא X כי אם Y, אז אין הלא כי אם אומר לא X ולא בכלל, אלא לא X כעיקר, אלא X יהפוך להיות תפל, ו-Y יהיה העיקר. אנחנו תמיד מצטטים את הגמרא הזאת, אבל שוכחים להגיד שזה רק לשיטת חכמים. לשיטת חכמים לימות המשיח נזכיר את יציאת מצרים כתפל. אבל הליבה דבן זומא לימות המשיח לא נזכיר בכלל את יציאת מצרים. הירושלמי אגב מחזק את מה שאנחנו אומרים, זה פשוט בגמרא, לא צריך שזה חיזוקים, אבל הירושלמי אומר את זה יותר מעניין. הירושלמי פשוט אומר, מי שאחרי זה ישווה את הבבלי ואת הירושלמי פה יראה קצת שינוי. הירושלמי אומר כך, מפורש, בן זומא אומר, זה פילי פלאות, הירושלמי לא אומר שהייתה שיחה בן זומא לחכמים והם התווכחו, את כל זה לא מובא בירושלמי. במקום זה מובא סיפור. אחרי המשנה ואחרי כל הדיונים ההלכתיים על המשנה, מסתיים הירושלמי פרק ראשון בסיפור. בן זומא אומר, עתידין הן ישראל שלא להזכיר יציאת מצרים לעתיד לבוא. יותר מפורש מזה לא יכול להיות גם אם מבקשים. זה פילי פלאות. בן זומא אומר, למה אני שואף? מה יהיה לעתיד לבוא? מה מלם הבו שלך? שנוכל כבר לא להזכיר את יציאת מצרים. כלומר, מה שאנחנו מחויבים עליו, כל התורה כולה, לעסוק כל הזמן ולזכור את יציאת מצרים, איך יאופיין על העתיד לבוא? די כבר אם להזכיר את יציאת מצרים. לא טוב להזכיר את יציאת מצרים, מספיק. שם הופיע, אמרו לו חכמים, זה לא יהיה עיקר אלא תפל, ואמרו לו משל. אנחנו זוכרים את המשל, נכון? לאדם שהלך בדרך, אז בהתחלה פגע בו אריה, נחש, דוב, ברדלס, כל פעם הוא מספר את הצרות האחרונות, כי צרות האחרונות משקחות את הראשונות. זה משל לפי חכמים, כי אין הבדל מהותי, רק עכשיו זה צרה יותר גדולה וניצלנו הצרה יותר גדולה. אבל לפי בן זומא, עניין לעתיד לבוא הוא שנפסיק להזכיר את יציאת מצרים. צריך להבין את המושג. זאת אומרת, אנחנו עוסקים, הרמב"ן אומר, כמעט כל התורה כולה זה בלהזכיר את יציאת מצרים. אז אנחנו עוסקים כל הזמן בלהזכיר משהו, שמה היא בעצם השאיפה שלנו? שיגיע הזמן שכבר לא נוכל, שנפסיק כבר להזכיר, די. שיאסור לנו להזכיר. כי לפי בן זומא לא יאמר פירושו עתידין שלא להזכיר, שאסור. זה מהפכה, צריך להבין מה הוא רוצה. וחכמים שאומרים שמזכירים יציאת מצרים לימות המשיח צריכים להוכיח את זה מריבוי. ולמה אם אתה אומר שמזכירים יציאת מצרים לימות המשיח אין לך יכולת ללמוד את הלילות? הרי זה לא סתם אריתמטיקה, המילה כל פנויה לי. אני חוזר, אז מה זה כל? מה בא להגיד המילה כל? ריבוי לדבר טוב, או ריבוי ל... מה זה בא להגיד? את הלילה? או זה בא להגיד? מה פירוש המילה הזו? כל. אתם זוכרים? המילה כל אומרת לנו הרבה דברים. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, כתוב בישעיהו. ואנחנו אומרים לישנה מעליותה, ובורא רע ובורא את הכל. מה באה המילה הזאת ללמד? נדמה לי שרב לזר בן עזריה, המעשה שלו מופיע, וכשמעמיקים בו, כדי ללמד פשוט את עניינו של סדר ליל פסח כולו, שנשמע יומרני, ואמר כך, אבל נראה את זה עוד מעט. אלא שלפני כן אני רוצה להתחיל בדברים פשוטים. שאלנו מה עושה משנת רב לזר בן עזריה וויכוח בין זומא וחכמים בכלל באגדה. ותוך כדי זה ניסינו לברר למחלוקת בין זומא וחכמים. ללילות ולימות המשיח, לריבוי של קול, כל מה שדיברנו עכשיו. מה זה עושה אחרי המעשה הזה ברב לייזר ורבי יהושע ורב לזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון? זה אני רוצה לפתוח. זכרתי את זה באחד השיעורים. רב לייזר ורבי יהושע ורב לזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון מסובין בבני ברק. הערות יסודיות, פשוטות מאוד. בני ברק היא עירו של רבי עקיבא. יושבים פה ארבעה תנאים, לא להתבלבל, למרות הסיפור על רב לזר בן עזריה של כבן 18 שנה, ארבעתם, כולל רב לזר בן עזריה, מבוגרים מרבי עקיבא. יושבים כאן רב לייזר ורבי יהושע, שהם רבותיו של רבי עקיבא. ורב סנהדרין דנה, מי היה רבו הממשי? יושב כאן רב טרפון, ודאי מבוגר מהם. למה כולם באו אל רבי עקיבא לבני ברק? יושב פה רב לזר בן עזריה, נשיא ישראל. למה לא הולכים אצלו? לא פשוט, איך רב לייזר מגיע לשם? מנודה, לא מנודה. מרב סנהדרין אומרת שבסוף ימיו הוא מנודה. אז מתי הוא הגיע לשם? זה היה לכאורה אחרי החורבן המעשה. לכאורה לא לכאורה, הרי אחרת הם היו יושבים בירושלים ואוכלים. אלא אם כן גם אז בני ברק כבר הייתה יותר קדושה. אבל בפשטות, שזה עוד לא היה יותר קדוש, אז הם יושבים בבני ברק, אז זה לא... והם יושבים בבני ברק, כדאי לזכור אגב את התנאים שיושבים פה, רב לייזר ורבי יהושע, בעלי המחלוקת הגדולים. מראה אומרת על רב לייזר, שמותי הוא, מבית שמי, מלמדים אותנו ראשונים, ורב יהושע, ההפך, ורבי עקיבא ורבי טרפון, רבי טרפון אנחנו זוכרים מפרק ראשון במסכת ברכות, מתה לקרות כדברי בית שמי, נכון? הוא מסכן עצמו מפני הליסטים, אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת? רבי עקיבא מן הצד השני, ובמרכז יושב רב לזר בן עזריה, אבל הם לא יושבים בלשכת הנשיא, ביבנה, אצל רב לזר בן עזריה. רבן גמליאל בפשטות כבר לא נמצא. הנשיא הקודם, שגם היה יחד עם רב לזר בן עזריה. והם מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. האם יש קשר בין מה שאמר רב לזר בן עזריה, שאנחנו למדנו את זה בלומדנו מסכת ברכות כמשנה בפני עצמה, לבין הסיפור הזה של מעשה ברב לייזר, שבהגדה מופיע כהוכחה ללמה חכמים ונבונים גם כן עוסקים בסיפור יציאת מצרים? האם באותו הלילה הוא אמר את זה? הרי אם סיפרו ביציאת מצרים כל אותו הלילה, אנחנו לא נחזור לשאלות, למה מביאים מה שלא קשור אם הוא אמר את זה באותו לילה, אבל אם זה נאמר שם? הזכרתי בנוסח תימן בכתב היד של הגדה של פסח, מוסיפים פה מילה אחת, מילה שהופכת את כל התורה כולה פה. במקום אמר רב לזר בן עזריה, כתוב שם אמר להם רב לזר בן עזריה. שלא נתבלבל, להם זה לא לרב לייזר ורבי יהושע ורבי עקיבא ורבי טרפו. כי הרי כתוב שהם היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אנחנו תמיד חשבנו ששם זה נגמר, דפקו בדלת. ועכשיו עוברים לסיפור חדש. מה זה קשור? הגיע הזמן קריאת שמע, אז תלכו, מה אתם רוצים עכשיו? להעיר אותם, 100%, נו. אז מה אמר רב לזר בן עזריה? תקרא קריאת שמע? מה הוא אומר? צריך לקרוא גם בלילה? אני אומר לך ששחריס עכשיו, מה לקרוא בלילה? בסדר, אחר, היום בלילה תיתן את הדרשה הזאת, לפני מאירים. אבל עכשיו, לפני ספירת העומר, תגיד את זה. אבל עכשיו, שחרית. אמר להם רב לזר בן עזריה, ולתלמידים. אינני יודע אם הטענה שמנסים לשער טובים ומכיוונים כאלה ואחרים, שזה קשור למרד בר כוכבא או לא קשור, לא יודע. לא רוצה בכלל להיכנס, אין איזה שום הוכחה. מה שכן ברור, שזה קשור לימים קשים מאוד. התקופה היא קשה מאוד. שלטון הרומי נמצא, ליל הסדר בבני ברק. מה עושים ארבעה גדולי ישראל אצל רבי עקיבא? אנחנו היושבים כמה מטרים מבית קודשי הקודשים שיבנה במהרה בימינו, לא צריכים לשאול. כאן הלכו באופן בסיסי כמעט אותו הרכב של גדולים עם רבי עקיבא. זה היה קצת לפני, ולכן שם היה רבן גמליאל ולא רב לזר בן עזריה. סוף מסכת מכות בגמרא הידועה, הוא כבר היה רבן גמליאל ורב לזר ורב יהושע, ממש התנאים האלה. והם הולכים עם רבי עקיבא, והם מתחילים לבכות, ורבי עקיבא משחק כשרואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק, אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? גדולי ישראל, מי שאמורים להיות נשיאי ישראל, רבן גמליאל, רבי יהושע, רב לזר בן עזריה, רבי אליעזר, איך אתם בוכים? אמרו לה, איך אפשר לא לבכות? ודיברנו בגמרא הזאת כבר, לא נחזור אליה. ושם מלמד אותם רבי עקיבא את הכוח לראות את העתיד הרחוק, כלשונו של הרב קוק בהקדמה לשיר השירים, ניצב כהווה ברור. שם מלמד אותם רבי עקיבא את הכוח שעליו הם אומרים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. לראות שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק, אמר להם, מפני מה אתם בוכים? וכבר הזכרנו למה הם בכו, הרי השאלה משונה, אמרנו, בשביל מה צריך לשאול? לא ברור למה בוכים. בוכים כי רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים הלכו בו ולא נבכה. שאלנו כשדיברנו על זה, כתוב ועזר הקרב יומת, כתוב גם ועכשיו שואלים הלכו בו, זה גם כתוב. כתוב על זה היה דווה ליבנו על הר ציון ששמם שואלים הלכו בו. אז נתקיים זה, עכשיו נתקיים זה. גם הם היו יכולים להגיד בעזרת השם, עוד מעט יתקיים נבואת זכריה. מה, הם לא ידעו את נבואת זכריה? הם אמרו, רבי עקיבא, יש רגעים שהמציאות היא כל כך קשה, שאנחנו יודעים שיש כתוב וכתוב וכתוב, אנחנו יודעים, גם לנו יש כל מיני דברי תורה לחיזוק. זה מצוין, יש לנו על זה ככה, יש לנו פק של דברי תורה לחזק, לדרושס, להכל. אבל לפעמים העכשיו לא נותן לנו לחיות יותר. שואלים, הלכו בו אצלנו, זה לא פסוק מספר איכה. זה מה שהיה היום בבוקר והיום בצהריים, זה המציאות, זה מה שאנחנו מרגישים כל שנייה. מה אפשר לעשות? לפעמים הכתוב הוא כתוב, אבל עכשיו הוא עכשיו. ואז בא ואומר להם רבי עקיבא, מה שאצלכם יש חלוקה בין כתוב לעכשיו, אצלי אין. אצלי עכשיו גם יש שועל, אני ריאלי לא פחות ממכם, אבל העכשיו שלי זה עכשיו נבואתו של זכריה מתקיימת. אצלי העכשיו כתוב, והכתוב עכשיו. אצלי אין כתוב ועכשיו. יסוד גדול, 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 גדול. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. למי ילכו תנאי ישראל אם לא לרבי עקיבא? כדי לשמוע בליל הסדר מה עושים. אז כולם מתאחדים. איזו אחדות, איזו אחדות עמוקה. רב לייזר ורב יהושע, לא יודע באיזה שלב רב לייזר, אבל רב לייזר ורב יהושע יושבים ביחד עכשיו. ואין כאן תנורו של אחנאי, ואין כאן כותלי בית מדרש, ורב עקיבא ורבי טרפון ורב לזר בן עזריה. ועם ישראל עומד מחוץ לדלת ומחכה לראות מה יוצא מהמפגש הקדוש הזה. והתלמידים מחכים, מחכים, מחכים. בלילה מספרים ביציאת מצרים. אמרנו, יש לילה ויש יום, על זה נדבר עוד רגע אחד. בבוקר הם דופקים בדלת ואומרים להם, הלילה, שעוד רגע נברר מה הוא אומר, נגמר. הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. יוצא רב לזר בן עזריה ונותן הצהרה. הצהרה לציבור שמחכה בחוץ. אתם יודעים מה המסקנה של הלילה הזה? מהיום ואילך, כל לילה ולילה יהיה ליל הסדר. מהיום ואילך, כל לילה נזכיר את יציאת מצרים. מהיום ואילך, עם החורבן הקשה הזה, עם רומי האדירה הזאת, מהיום ואילך, גם בלילות נזכיר את יציאת מצרים. פסקנו כבן זומה, זאת המסקנה של הלילה. אמר להם רב לזר בן עזריה. אבל מה הוא אומר? מה החילוק הזה בין יום ללילה? מה הוויכוח בין בן זומה לחכמים? ביציאת מצרים, ודבר בזה בעולת ראייה על ההגדה בנקודה אחת, ליציאת מצרים ישנן שתי משמעויות שונות בתכלית אחת מראותה. יציאת מצרים היא תכלית בפני עצמה, אבל יציאת מצרים היא גם הכנה לגלויות ולגאולות שאחריהן עד לגאולה העתידה. אתם זוכרים את השיחה בין משה רבינו לבין הקדוש ברוך הוא בהתחלה עם הכפילויות? הכפילויות שכבר יוסף מלמד אותנו על פקוד יפקוד, ומשה חוזר על פקוד פקדתי. ושלח נא ביד תשלח, ואהיה אשר אהיה. ואיך הקדוש ברוך הוא מסכים עם משה רבינו ואומר לו אהיה? שואל אותו משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? אני בא אליהם, אומר אשפת אמת, ואומר להם עכשיו לילה, עכשיו גלות, עכשיו מצרים, והם שואלים אותי, איך אפשר לגלות את הערת שמו כאן? מה שמו? איך אפשר לגלות את זה פה בעולם? מה אומר עליהם? אמר לו, תגיד להם, אהיה אשר אהיה, שלחני עליכם, אמר רש"י, אהיה אשר אהיה, אני הוא שעתיד להיות איתכם בגאולה הזאת, ואני הוא שעתיד להיות איתכם בגלות הבאה ובגאולה שאחריה. אומר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, דיה לצרה. הם סובלים מהגלות הזאת, עכשיו להגיד להם על ההמשך. אמר לו, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. מה, 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 מה פשט? מה, זה, הוא חזר בו? מה, מה קרה פה? משה רבינו, מה היה פה? היה פה ויכוח, ריבונו של עולם אומר, תגיד להם את הרעיון הגדול של יציאת מצרים. יציאת מצרים היא הכנה להמשך. אמר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, הם לא יכולים עכשיו, בוא נדבר על יציאת מצרים עכשיו, בבחינה של תכלית לעכשיו. אהיה שלחני עליכם. אמר לו, כה תאמר, אהיה. אז למה אמרת בהתחלה, אהיה אשר אהיה? כמו שבבריאת העולם, חשב הקדוש ברוך הוא לברוא כך, ראה שאין העולם, אמר כך. מה פשט? מה זה תכלית ומה זה הכנה? יציאת מצרים היא לצאת ממתת שערי תומה. יציאת מצרים היא למגר את פרעו. יציאת מצרים היא למגר את התומה הזאת. אבל כשפרעו ממוגר, וכל סוס פרעו ורכבו ופרשיו טובעים בים, עדיין לא יתקיים השם ימלוך לעולם ועד. עדיין יש מציאות בעולם שצריך להתמודד מולה. יציאת מצרים אומרת, לחמנו בטבע המגושם, המכוער, בטבע שאומר, מי השם אשר אשמע בקולו, נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נסבך. תעסקו כמה שיותר בחומר האחור והמגושם, וכך תנתקו את הגוף מהרוח, וכך תפסיקו לחשוב על הרוח. וכך תקימו את המעצמה הגדולה עם הפירמידות הגדולות, בלי שיהיה לכם כל הזמן רעיונות של שמיים ורוחניות. לחמנו וניצחנו. אבל עוד לא הובלנו את פרעו לומר השם ימלוך לעולם ועד. הוא כבר יודע שהשם הצדיק, אבל עדיין אני ועמי הרשעים. היו שתי מגמות בכל סיפור מצרים. המגמה האחת היא תכלית. עכשיו יש עניין למגר את פרעו. מי שרוצה לדבר על גאולה עתידה של גדי וכבש, ונמר עם גדי וזאב עם, ואריה עם כבש, ועולם שלם מתוקן ויפה, מי שרוצה לדבר על הגאולה העתידה הזאת ולא מבין שלפני כן צריך למגר את הרשע, איננו מבין מה הופך. אתם שמתם פעם לב, זה פלאי פלאות, נגמר עניין החלק הראשון של סיפור יציאת מצרים, איפה? בברכת המזון. שם עוד אפילו לפני כן בקוס השני, עד שם מדברים על סיפור יציאת ישראל ממצרים ספציפית, על הים, על איך הרוע התובע, על איך המכות, כמה לקו על הים. כל העניין של החלק הראשון של יציאת מצרים הוא כמה הרוע נופל והטוב מנצח. והוא מסתיים בבצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. אחר כך גאל ישראל. כשמסיימים את ברכת המזון והולכים לעבור עכשיו לחלק של העתיד, ומה עוסק העתיד? העתיד עוסק בתיקון עולם במובן החיובי שלו, בנשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו. באיך כל הנשמה, באיך כל המציאות, בכל השיר, מה זאת ברכת השיר של הגדה של פסח? שם תמיד רצים, שם כבר אין את הפירושים של ההגדה, שם גם כבר עייפים, זה אחרי אפיקומן. אבל שם מגיע החלק הזה של ההגדה. זה לא פיוטים סתם שם. שם זה הקרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, שם מגיעים לתאיר כאור יום חשקת לילה. שם מגיעים לחד גדיה, זה לא כדי להעיר את מי שעוד נרדם. שם מנצח הקודש ברוך הוא את מלאך המוות, לא ישראל את פרו. שם התברר שכל השלבים בדרך לא יפתרו את הבעיה עד שנגיע לאטה הקודש ברוך הוא ושחט למלאך המוות, ושחט לשוחד, ושחט לתורה, ושרף למה וכו' וכו' וכו'. שם אפשר להתחיל שיר השירים. שם אפשר להתחיל את שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו עד הרי בסמים. חלק א' של ליל הסדר זה סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים זה מה היה בלילה הזה. בתור סיפור התכלית. חלק ב' של ליל הסדר זה איך יציאת מצרים בעצם מאפשרת לעבור לשלב הבא של העולם כדי להגיע להודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. לא להלל המצרי, אלא להלל הגדול. בית הבחירה אז דיין. בין חלק א' לחלק ב' יש כמה משפטים מופלאים. מיד אחרי ברכת המזון, כמה חשוב היום לזכור אותם. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב ואת נביאו אישם. שפוך עליהם זעמך. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי השם. מי שרוצה להצטעצע בסיפורים על עולם מתוקן ויפה וטהור, איננו מסוגל לתפוס את השפוך המתחה על המפלצות שלא מאפשרות לשמי השם להיות השמיים של כולנו. לא יכול להגיע לחלק הזה. אתם יודעים מה זה בין כוס שלישי לרביעי לא ישתה? זה בין כוס שלישי לרביעי לא ישתה. בתוך הסיפור של יציאת מצרים אפשר לשתות. ומה עם ההשתכרות? לא חוששים. כי כשהרוע קיים, אתה רואה אותו, אתה רוצה למגר אותו. אבל אם אתה תנתק בין החלק הראשון של ליל הסדר לחלק השני של ליל הסדר, תנתק בין יציאת מצרים כתחליט של ניצחון של עם ישראל את פרעו ליציאת מצרים כהכנה של העברה של העולם כולו, של מי שצריכים להגיע כולם לביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אם תנתק שם, אז לא עשית שום דבר, לא את הסיפור ולא את ההכנה. סימניו דאילן פרשיותיו, אלה הפרשות, הוא ארבע כוסות. יש פרשת שקלים, יש פרשת זכור, אחרי זה יש פרשת פרה ופרשת החודש. פרשת החודש זה בניין המשכן. פרשת פרה זה שבא הקודש ברוך הוא ושוחט למלאך המוות. פרשת פרה זה טהרה מאבי אבות הטומאה. פרשת פרה זה התיקון הגדול הגדול של העולם. אומר הירושלמי, בדין הוא שתקדום פרשת החודש לפרשת פרה, מפני שבאמת בהיסטוריה קדמה פרשת החודש לפרשת פרה. זה היה באלף בניסן וזה היה בבית בניסן. ומפני מה הקדימו פרשת פרה לפרשת החודש? ירושלמי, וגם אותו רש"י מזכיר אצלנו בארבע פרשיות במגילה. ומפני מה הקדימו פרשת פרה לפרשת החודש? כדי להקדים טהרתן של ישראל. שלישי ורביעי זה איך אנחנו מצליחים לעבור מהעולם שאנחנו בונים פה אצלנו להשם ימלוך לעולם ועד, לאטה החודש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. אתה רוצה את הסימן של ארבע פרשיות? אתה רוצה להבין את הרעיון של ארבע פרשיות? יש לך שקלים, הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע. יש לך זכור את אשר עשה לך עמלק. יש לך החודש מכוח זה. ואחרי זה אתה תגיע בעזרת השם, בדין ושתקדום, אחרי זה אתה תגיע לפרה האדומה של התיקון של המוות בעולם. אין יותר מוות בעולם. בילה השם המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, איך הפסוק מסתיים? וחרפת עמו יסיר כי השם דיבר. המוות הוא החרפה של עם ישראל. אם עוד יש מוות בעולם, זאת אומרת שעוד לא הובלנו את העולם לתכלית האחרונה של הגאולה העתידה. כשיבולה המוות לנצח ותמחה דמעה מעל כל פנים, זה לא יקרה כאשר יבוא השוחט וישחט את השור. זה אפילו לא יקרה כשיבוא מלאך המוות וישחט את השוחט. כי אתה תגיד, או, ניצלנו כבר מהברדלס, ניצלנו כבר מהנמר, אבל עוד לא ניצלנו כי עוד לא בא הקדוש ברוך הוא ושחט את המוות. זאת חרפת עמו. זה כוס רביעית. כוס רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר, בין שלישי לרביעי לא ישתה. כל יום ביום צריך להזכיר את יציאת מצרים. ההבדל בין היום לבין הלילה הוא שהלילה הוא ההכנה והיום הוא התכלית. האדם נח בלילה כדי לפעול ביום. האדם חולם בלילה כדי לעשות ביום. הזכרת יציאת מצרים של כל יום ויום, מה שנתבע מאיתנו בעולם הזה, הוא להכיר את הרע ולמגר אותו. זה הדין של הזכרת יציאת מצרים של כל יום. אתם יודעים מה בר הבלזר בן עזריה ללמד כשרומי הגיע? מהיום, כל יום ויום אנחנו נעסוק בשני תפקידים. האחד הוא בלהזכיר את יציאת מצרים של התכלית. השני הוא בלעסוק ביציאת מצרים של ההכנה. כל יום וכל לילה נעסוק גם בתכלית וגם בהכנה. עומדים התלמידים בחוץ, תחשבו איזה דבר הם שמעו עכשיו. זה יוצא רב לזר בן עזריה בשם רבי עקיבא, הרבי הכי צעיר והכי גדול שאצלו לומדים להתנחם, ואומר להם, למדנו את סוגיית ההכנה, הכנה ברבי עקיבא. למדנו סוגיית הכנה מהיום. אנחנו יודעים איך מתכוננים לגאולה העתידה. אתם רואים את רומי? רומי ואליליה כליל תחלוף. הרי לפני שהם הגיעו פה וראו את קודש הקודשים, הם הלכו פעם אחת ושמעו כל המונה של רומי. אותם תנאים. התחילו הם בוכים ורב עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים עובדי כוכבים מקטרים לעצבים והם שמחים ואנחנו בוכים. בית אדום אלוקי רגלי, רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה. אז שם הוא לא מביא פסוקים. שם הוא אומר להם, לכך אני משחק. ומה אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה, פילי פלואים, יש לך סברה לשיעור כללי. אז מה יצא מזה עכשיו? אז יש לך קל וחומר. נו, אז אפשר עכשיו לרקוד? הם ממשיכים לצחוק. הוא אמר להם, אתם לא מפעילים את כל הכוחות שלכם כדי לדעת שכל המציאות זה הכנה לעתיד. את כוחות השכל, את כוחות הלימוד, את כל הכוחות, את הקל וחומר. קל וחומר אדם דן מעצמו וגם לא מרבותיו. אל תלכו עכשיו לרבותיכם לשאול מה צריך. תבינו מעצמכם שזה הכנה לעתיד. רבי עקיבא רוצה להעביר אותנו מיד אחרי שרומי מצליחה למציאות של הכנה. לכן רבי עקיבא הוא שותף יחד עם בר כוכבא. כשהוא אומר דין מלכה משיחה, כשהוא הולך להיות נושא כליו של בר כוכבא, הוא בא ללמד אותנו על היהיה אשר יהיה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, היהיה אשר יהיה, יש לך אני עליכם. אמר לו ריבונו של עולם, דיה לצרה, הם לא יעמדו בזה. אמר לו, אז בינתיים תגיד להם רק את התכלית. יום יבוא ויגיד רב לזר בן עזריה שהלכה כבן זומן. לעתיד לבוא. לעתיד לבוא אני לא רוצה שיזכירו בכלל יציאת מצרים. זה לא ברדלס ואריה. ההלכה היא כבן זומן ולא כחכמים. לעתיד לבוא אני לא רוצה בכלל שיהיה במציאות הזאת הזכרה של פרעה. לעתיד לבוא הכל יהיה המציאות החיובית, הפוזיטיבית. אין מזכירים יציאת מצרים למות המשיח, אמר בן זומן. אני מזכיר את יציאת מצרים כאן כל החיים כדי להגיע למציאות שבה אני לא אצטרך להגיע לזה שאני צריך להזכיר את יציאת מצרים, אלא שתהיה שיעבוד גלויות עיקר. אין יותר אדם שרודה באדם, אין יותר אדם שחושב שרק מפני שהוא חזק יותר או עשיר יותר או גיבור יותר הוא יכול לרדות בי. אין יותר התמודדות של הרוע, כי הרוע הופך בעצמו למנוצח. איך אומר רבי שמעון בר יוחאי, התלמיד הגדול של רבי עקיבא, בוויכוח עם רבי יהודה, והשבתי חיה רעה מן הארץ, הזכרנו אותו נדמה לי בשיעור כללי הראשון כשדיברנו על, לא תש, על תשביטו, והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם, נחלקים רב שמעון בר יוחאי ורב יהודה. רב יהודה אומר, והשבתי חיה רעה מן הארץ. איך משביטים חיה רעה מן הארץ? על ידי זה שכתוב לפני כן שם, והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרה. אז היישוב יהיה כל כך מפותח, אז החיות הרעות לא יבואו מהיער ליישוב. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, זה והשבתי חיה רעה מן הארץ? שעכשיו יהיה פה איכות הסביבה והם לא יבואו כי יהיה גדר? גדר הפרדה יהיה, החיה הרעה תישאר ביער. אמר לו, והשבתי חיה רעה מן הארץ, הפשטו, אשבית רעת החיה מן הארץ. מסביר הרמב"ן, למה החיה רעה? כי היא נולדה רעה? כי האדם חטא. וברגע שהאדם חטא, אז היא למדה שכדי לשרוד היא צריכה גם כן לטרוף. כי גם הוא כדי לשרוד צריך לטרוף. אז נהיה גלגל של טורפים. אז איך משביטים חיה רעה מן הארץ? כשמשביטים את רעת החיה מן הארץ. אתם יודעים מה הוויכוח בין רבי יהודה לרבי שמעון בר יוחאי? אם הולכים על התכלית של יציאת מצרים, או עוסקים בהכנה. לצבי דינים. במה עסוקים כשמדברים על יציאת מצרים? עוסקים בסוגיית התכלית של לשים את החיה הרעה ביער, ולהסתכל ולהגיד, זכור את אשר עשה לך המלאק. ומי שמצטעצע בקוסמופוליטיות ובמילים יפות ולא זוכר לומר שפוך המתחק כשהמלאק נמצא ביער, סופו שיתאכזר על הרחמנים, וכולנו יודעים את זה היום. אבל מי שרושב שזה האידיאל, מי שמתבלבל והופך בגלל מצרים להיות אחד שחושב כל ימינו נחיה על זה שננצח את זה, אנחנו רוצים שהרעה תושבת מהחיה, אנחנו לא רוצים כל הזמן להשבית את החיה הרעה, אנחנו רוצים להגיע להכנה. בין שלישי לרביעי לא ישתה. למה הלימוד הוא מכל? זה פילי פלאות. כי מה זה כל? כל זה והשם בירך את אברהם בכל. כל, אמרנו כל כך הרבה פעמים, זה לא סך של הרבה פרטים. הכל זה לא יש לי רב של עשיו. כל זה יש לי כל של יעקב. הוויכוח בין בן זומא לחכמים זה מה לומדים מכל. בן זומא אומר לומדים שגם את הלילה אפשר לעשות לאור. אני אלמד אתכם איך כל בא לרבות את הלילות. כתוב בפסוק יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. רצו להגיד לישנה מעליותה, אז תגיד לישנה מעליותה, תגיד הוא בורא טוב מאוד. לא, לישנה מעליותה זה לא בלוף. לישנה מעליותה זה להבין שגם הרע ביסודו, ביסודו, ביסודו למעלה הוא טוב, אם רק תדע לגעת בשורש. לישנה מעליותה זה לשון מעולה, למעלה, זה מעולה. אתה רואה את הרע כאן ואתה אומר הרע הזה אין לו סיכוי. אתה כל כך הרבה פעמים נתקל בזה עם הילד שלך, עם עצמך, עם החבר שלך. אתה רואה את הרע ואתה אומר זהו, זה נגמר. לישנה מעליות הנקת. והשם בירך את אברהם בכל בכוח לראות את הכל בשורש שלו, שם גם הרע נמצא בשורשו הטוב. ויבוא מרתה, שם מהפכים את המים ממרים למתוקים כשמוצאים את השורש. בן זומא אומר, מה אתם אומרים שהשורש הוא לימות המשיח? אבל לפי הלימוד שלכם, הרי גם בימות המשיח אתם עדיין נמצאים ברבי יהודה. הרי לפי הלימוד שלכם, בימות המשיח עדיין מזכירים יציאת מצרים. אבל אני הולך אחרת. אני אומר, אדם בעולם הזה יכול להגיע למדרגה של להפוך את יציאת מצרים גם לתכלית וגם להכנה. אתם מבינים מה זה אומר חינוכית? האם אני יכול בידי האחת למגר את הרוע ובידי השנייה להתפלל לתיקונו? או שעל ידי מיגור הרוע אני הופך בעצמי למפלצת, חס וחלילה? האם אני עוד חולם על החזון של הטוב העולמי, או שזה מילים יפות אצלי? האם אני מאמין שהתורה תהפוך את הכל לטוב, או שאני רק עוסק באיך אנחנו ננצח את מצרים? בן זומא, הוא אמר תמיד שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילות. בא רב לזר בן עזריה ואומר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, ולא זכיתי, אתם יודעים מה זה ולא זכיתי? עוד לא הייתה לי הנהרה כזאת, זוך כזה, עד שאגיע למדרגה שאבין שהמציאות שלנו כבר יכולה לדרוש מאיתנו להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. התלמידים באו ברגעים קשים מאוד, אמרו, רבותינו, נגמר העסק של הלילה, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, צריך להילחם ברוע, הגיע הזמן של התכלית, עכשיו מזכירים יציאת מצרים בימים. אמר להם בן זומא, יש לי בשבילכם דבר תורה ואני לא מחכה למאירי ואני חייב להגיד לכם אותו עכשיו. כשאתם הולכים היום להגיד קריאת שמע בשחרית, תדעו לכם, פסק, עלינו מדרגה. מהיום אנחנו נעסוק בצבי דינים ביחד. ביום נעסוק במיגור הרוע. ובלילה נחלום על התיקון שלו. כל ליל הסדר נמצא באמר רב לזר בן עזריה. באו וסיפרו ביציאת מצרים כל אותו הלילה. התלמידים חיכו. אמר להם רב לזר בן עזריה, אלמד אתכם את כל הארבע כוסות, ובין שלישי לרביעי אל תשתו. מעכשיו תעסקו גם בזה וגם בזה. אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. מה שביקש משה רבינו במצרים היה המדרגה של מצרים. איך הוא אמר? שלחנה ביד תשלח. שלחנה ביד אליהו שאתה עתיד לשלוח. שלחנה ביד מי שעתיד בסוף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, חייבים לעבור שלבים כדי ללמד את מערך ההכנה הזה. יש גרסה אחת נוספת. שלחנה ביד תשלח, כתוב במדרש מופלא. אמר לו משה רבינו לקדוש ברוך הוא, שלחנה בידו של רבי עקיבא, שהוא יודע סוד של גאולה. כשיצאו מביתו של רבי עקיבא, הודיע רב לזר בן עזריה לחכמים, הגענו למדרגת העבודה לפי רבי עקיבא. מכאן ואילך, מביתו של רבי עקיבא, מתחילים לעסוק ביציאת מצרים של היום ושל הלילה, ובחובה שלא להפסיק ביניהם. ערב טוב.